ישמחו השמיים ותגל הארץ, כי בא השם לשפוט את הארץ. הזמן הזה שהוא זמן של משפט למרבה אולי הפלא בהשקפה ראשונה, הוא זמן שבו יש שמחה וגילה. ראש השנה שהוא יום המשפט, הוא גם יום שעל פי דין יש בו חיוב של מצוות שמחת יום טוב. כפי הרבה ראשונים, כמו שיש מצווה של ושמחת בחגיך בפסח שבועות סוכות, יש כנ"ל גם מצווה של שמחת יום טוב בחג ראש השנה. ואנחנו מציגים את השאלה, איך אפשר לחוש תחושה של שמחה כשעומדים למשפט על חיים? תשאל כל אדם שאי פעם הוזמן לאיזשהו משפט, אפילו על נושאים שהם פחותים מאשר עצם החיים, הוא לא יכול להגיד לך שהוא שמח באותו זמן, אדרבה, הוא מתמלא חרדה. ואנחנו מדברים כאן על ישמחו השמיים ותגל הארץ, גם הארץ, כי בא השם לשפוט את הארץ. יש איזושהי שמחה מיוחדת בקיום של מערכת הסדר המשפטי שיש בעולם. איך אפשר לשלב בין משפט לשמחה? כידוע ישנו פסוק בתהילים, וגילו ברעדה, וגילו ברעדה. זה שוב, נראה לנו ממש תרתי דסתרי. אם זה רעדה זה לא גיל, אם זה גיל זה לא רעדה. אז כנראה אנחנו צריכים לעשות איזושהי רוויזיה, חשיבה אחרת, מהי המשמעות של משפט, מה פירוש שמחה. איך מתייחסים נכון למושגי יסוד האלה אם התקדש ימי אלול שאנחנו נמצאים בעיצומם והימים המעולים ביותר של השנה שאני הייתי קורא להם הראש בעצם של השנה כשהראש לוקח בעיקר כן, 10 ימים וכפי שהביאו רבותינו שנה זה שינון-היי שנה שנה 355 בשנת חמה יש לנו כידוע 365 ימים, עוד 10 ימים ממסרת הימים של וירשו השם בהימצאו, כראוהו בהיותו קרוב, בין א' ל-י' בתשרי, כשהקודקוד האחד זה הכתיבה, הקודקוד השני זה היוד, החתימה, ובינתיים אלה הימים הגדולים הללו של 10 ימי תשובה, וכפי שרבינו אמר שו בחידוש הגודס במסכת שבס אמר, שאחד משמות השם זה א' ד' נ' י', אדנות, ואלף דלת נון יוד הוא אומר זה אלף, זה אלף בתשרי, האות האחרונה יוד זה יוד בתשרי, ונותרו באמצע שתי אותיות שהן אותיות דן. מאלף עד יוד מתנהל דין, וזה הראש של השנה. כל השנה היא תוצאה של הראש. ראש השנה זה ראש 10, שנה 355, 10 פלוס 355 ו-5 365. יש לאדם ראש וגוף, ואם הראש תקין, המוח מתפקד, ובעזרת השם אין אירוע מוחי או אין איזשהו תקלה, אז הוא משליך חיות לכל עברי הגוף, לכל תפקודי הגוף, ואם חס ושלום משהו לא בסדר בראש, אז זה עלול לפגוע בפלא גוף שמאלי או ימני או עליון או תחתון. כך במנהרת הזמן, במימד הזמן בעולם, יש גם כן ראש וגוף. כשגוף הזמן זה שנה, שינון-היי, והראש של הזמן זה 10 הימים של ראש השנה. ואם הראש תקין, זה משפיע על גוף תקין של הזמן. כל 10 הימים האלה הם ימים שמשפיעים, על זה זה נאמר, היום הרת עולם. כמו שאם הריון הוא תקין, אז העובר הוא בריא, כך כשהיום ההרת עולם הזה תקין, זה משפיע על כל השנה כולה. לכן אין ספק שאנחנו היום, 30 יום לפני ראש השנה, כפי שכתב רבינו המעריל, כשם שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, משנכנס אב ממעטים בשמחה, כתב רבינו המעריל, מי שנכנס אלול מרבים בתשובה, כך הוא אומר. מי שנכנס אלול מרבים בתשובה. 30 יום נותנים לנו, שבהם תוקעים לנו בשופרות כדי לגרום לנו תזוזה, שבהם יש קהילות שבהם כבר מתחילים בסליחות ואומרים מזמור מאוד מרכזי שיש הרבה להתבונן בו, לדוד השם אורי זה ראש השנה, אישי זה יום הכיפורים, כי יצפנני בסוכו זה סוכות. מכניסים אותנו למצב של ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, פרשת השבוע כי תצא, שבספר הזוהר הקדוש נאמר שמי שבוכה זה יפת התואר, והנשמה נקראת יפת תואר. ומדובר על בכי שהוא גם בכי של געגועים, בכי של עושר, שהנשמה הזו עברה ניקוי, ניקוי מדעות קלוקלות, שמתבטא בגילך את ראשה. לסלק שיער זה גם אותיות רשע, שיער זה גם אותיות עושר, יש עושר שמור לבעליו לרעתו. הנשמה הזו שהיא יפת תואר, שהיא בת מלך מלכי המלכים, היא מתחברת אל אביה, אביה זה הקדוש ברוך הוא, ואימה זה כלל כנסת ישראל. כל נשמה שנמצאת פה היא חלק ממכלול שנקרא קודש הבריך הוא ישראל ואורי תחדו. כידוע ישראל זה ראשי תיבות, כתוב בספר הזוהר, גם מגלה עמוקריס מביא את זה רבות. יש 60 ריבו אותיות לתורה, ישראל, כל יהודי זה אות בספר תורה. וכשאות חסרה, כל הספר פסול. ישראל, אלוקים ותורה זה אחד. אתה אחד ושמך אחד זה התורה, לפי שכל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז אותה נשמה, כשהיא עוברת את הצחצוח מהכתמים, מהלכלוכים שנדבקו בה ב-11 החודשים, מאז שנכנסנו לשנה חדשה, עוברת התנערות, התעוררות, התנערים מאפר קומי. מי לא מרגיש טוב כשהוא מתנקה מלכלוך? מי יכולה לבוא ולומר על עצמה, או אדם שיאמר על עצמו במוצי יום כיפר שהוא באמת עבד 40 יום, והוא גמר את הקידוש לבונה שלאחר תפילת ערבית במוצי יום הכיפורים, ובת קול יוצאת מן השמיים ואומרת את הפסוק, לך אכול בשמחה לחמך. ושתה בלב טוב ינך כי כבר רצה האלוקים את מעשיך. ותוספות אומר בפסוכים שמוצי יום כיפר זה יום טוב מיוחד. איזה יום טוב זה? היום טוב של מקווה ישראל השם. הרחיצה הזו, שיא של ה-40 יום, ביום הדנשמת, יום ה-40, יום ההיברעות מחדש, עוד 40 יום וננבה נהפכת, מהפך, ההתרחצות הזו והזיכוך הזה, נותן לכל אדם שיש לו קצת לב מרגיש, תחושה של ניקיון, של זכות, של טוהר, של זוך. זה התעלות מיוחדת המוצא יום כיפר הזה. המהלך של הרחיצה הזו, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטותיכם, לפני השם תתארו. כפרה זה, זה פשוט תרגום מילולי של המילה כינוח, לקנח לכלוכים. כל חטא זה מין זוהמה, זה מין סוג לכלוך שמפריע לנשמה להתחבר עם שורשה. מי לא מרגיש נעים שחוזר לאבא שלו? מי לא מרגיש נעים שהוא נותק מההורים שלו ולפתע מישהו גאל אותו וחיבר אותו חזרה הביתה? הנפש חוזרת הביתה. מארגנים ניקיון, כי תצא למלחמה על אויביך. בראש חודש אלול תרועת חצוצרה של מלחמה. יוצאים במלחמת חורמה יזומה, לא לחכות שיתקיף ואז אנחנו מנסים למצוא מפלט מהתקפי יצר, אלא כי תצא למלחמה, מה שנקרא אופנסיבה, לא דפנסיבה. אנחנו יוצאים איפה יש מוקדי סכנה של יצר, מי אנחנו באמת, גוף או נשמה, רוצים להכיר את עצמנו, אז אנחנו יוצרים מה שנקרא קריאת המסך השקרני הזה מאותו יצר שאומר שהוא כביכול מציאות קיימת, כשהאמת האמיתית היא שכל כולו דמיון. דמיון, דמיון. כשהוא עומד מול שאלות יסוד, מי אתה, למה באתי לעולם, מה שורשי, מאין באת, לאן אתה הולך, הוא מיד נמוג. כל קיומו של היצר, של המבט על עצמי במבט פיזי, פיזי חומרי, זה הכל כתוצאה מחוסר התבוננות ויציאה למלחמה. שנותנים לאנרציה לפעול בכוח עצמה, ויוצאים לרחובה של עיר, אז עובדים, ומביאים כסף, ומחפשים עינוגים, ומחפשים ריגושים וכו'. אבל שמישהו קצת סוגר את העסקים שלו, קצת מתמקד, כפי שכל כך הרבה יהודים בעלי לב, קצת סוגרים את השעון החיים, ומתרכזים בעצמה, מי אני? מה אני? למה אני כאן? לאן אני נוסע? זה נקרא כי תצא למלחמה, אז קוראים את מסך השקר מאותו יצר שבעצם כל מציאותו בנויה על אי התבוננות, על סוס שוטף במלחמה. אל תהיו כסוס, כפרד, אין הבין, לא חושב. כשאנחנו מתחילים להתבונן לתור בנבחי הנפש, זה נקרא לצאת למלחמה על אויביך, אומר הזוהר, אז אנחנו בעצם מגלים מי אנחנו ומגלים חשק מיוחד להיות מה שאנחנו באמת, מה שנקרא גילוי המודעות הפנימית האמיתית של עצמי, להבין אני בת מלך, אני יפת תואר, אני בת מלך מלכי המלכים. הגוף הוא כמובן כלי חשוב לקיום כל המצוות, יש מצווה לשמור אותו בבריאות, ונשמרתם לנפשותיכם מאוד מאוד, זה אותיות אדם, אבל לא מעבר לזה, לא להפוך אותו לעיקר של הזיהוי שלי עם ההוויה שלי, לא להשתבש בדעה. זאת הגדרת המאבק היום בין הבנות האיכותיות לבין 99.9 של כל מי שמעבר לאותה קבוצה. מודעות ותובנה פנימית עצמאית מי אני. אני גוף, וגם, בסדר, ממלא את חובות מצפוניים כאלה ואחרים, או שאני נשומה, והדבר הזה לא נעלם לעולם. הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה בתום המאה ו-20, והגוף ישוב אל האפר אשר לוקח משם. ואני זוכר זאת כל הזמן, זה יציאה למלחמה. כידוע, המילה אלול זאת מילה בארמית. רבינו הלקטיושר, תלמידו של התרום השדה, שכותב בשם רבו, שתרגום המילה אלול פירושו תיירות, לתייר. הפסוק אומר בפרשת שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אומרים התרגומים שם, יתורו ויעללי ית ארעה. וו יוד א' למד למד יוד. אלול פירושו לתור, לתור ולחפש. אלול פירושו תכיר בקשה. יש הבדל בין לחפש לבין לתור במילות לשון הקודש הנרדפות, מי שיסתכל במילים הנרדפות של ביורי רבינו המלבים, רבינו הגאון מבילנה, יראה שלחפש ולטור, אמנם זה קרוב, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. לחפש זה כשנאבד לאדם דבר מה, אז הוא מחפש אותו, כמו שאצל יוסף נעלם לו הגביע, אז כביכול הוא שלח את מנשה, ויחפש בגדול החל ובקטון קילה. חיפשו דבר שנעלם, זה חט פי סין. אבל לטור ויתור הוא אחד שטר, לא נעלם לו משהו. תייר שבא מאמריקה לארץ ישראל ומטייל בנגב, בגליל, בגולן, לא נאבד לו שם כלום. אז מה פירוש לטור? הוא רוצה להכיר את המקום. הוא רוצה להכיר. הוא ראיתם את הארץ מה היא. הטובה היא אם ראה, היש בעץ, אם עין, הבמחנים, אם במבצרים. רוצים להכיר את המקום. אלול זה באופן כללי כמובן חיפוש, אבל באופן פרטני יותר זה לטור. תור, אדוני, תכיר את עצמך. מי אני? תעמוד מול ראי. אני גלגל עין? אני כתפיים? אני לחיים? אני מצח? אני לבלב? אני כבד? אני דיסקים של חוליות כאלה ואחרים וסחוס? אני אישון וקרנית וגלגל עין עם צינוריות של דמעות? רשתית? מי אני? נכון, עומד לרשותי כבד, עומד לרשותי ריאות, עומד לרשותי כליות, עומד לרשותי לבלב, עומד לרשותי מעין. זה אני? העין שלי, הריסים שלי, זה אני? תסתכל לי בעיניים, בבקשה יצר, שאתה כל כך משקיע בזה ימים ולילות, שנים ומיליארדים. זה הבן אדם? המעטפת הזאת שנקראת בלשון הפסוק באיוב, אור ובשר תלבישני. עצמות וגידים תשוחחייני. כמו שיש לי ז'קט, חליפה, חולצה, יש לי עצמות וגידים, זה לבוש, תלבישייני. עצמות וגידים תשוחחייני, זה שכח. אדוני יצר, תגיד לי, מה אתה מתעסק כל היום בלייצר כסף ולייצר אמצעים לקישוט ואיפור וריגוש ומה זה? את מי, במי אתה משקיע את כל המשאבים שלך, הכי יקרים בעולם, זמן, כסף, כוח? למה אתה משקיע את זה בדבר חולף? איך אומר רבינו יונה בשערי תשובה, 20 שלבים בתשובה, הספר שכל יהודי עם רגש מתחיל ללמוד אותו, ספר של גדול הראשונים, גדולי הראשונים, רבינו יונה חוסיד. חרוטה, השלב הראשון מה-20 שלבים. איך, מה זה חרוטה? הוא אומר לעצמו, סוגר פלאפונים, סוגר חשמל אולי אפילו, סוגר דלתות, ומתבודד בחדרי רוחו, ואומר לעצמו, חושב על המכשול הזה שהוא נכשל שם, בין הזמנים שם, באיזשהו קמפ, באיזשהו מקום שהוא לא הצליח לעמוד בלחץ אצל זבנית שמכרה בגד כזה וכזה, ולקחו משהו שלא ראוי לבת בית יעקב, כפי שהוזכר כאן. מתחילים לחשוב, איך הייתי על הנפש היקרה אכזרי? איך החלפתי עולם נצחי בעולם זמני? איך לקחתי את הנצח שלי, שזה נשמתי שהיא בת מלך יפת תואר, והלכתי עם סכין והתאכזרתי עליה, משום שהסוס מאוד התלהב, או הסוסה. איך הייתי בן אדם כזה? זה נקרא חרוטה. איך הייתי מוכן, תמורת איזו הנאה רגעית, למכור את הנצח שלי? וכשאדם באמת עושה את זה מעומק הלב, ופה לא יעזור שום בלופים. יש איזה פיוט שאומרים אותו בראש השנה ויום כיפר, לכל עורך דין, לבוחן לבבות ביום דין. לבבות, לא כתוב ליבות. עומק כל מערכת הלב. אי אפשר לעבוד על אף אחד. השבת האחרונה ואלו לפני ראש השנה זה פרשת ניצבים. אומר הזוהר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. היום של השנה זה ראש השנה. יש 364 ימים סתם, ועוד היום שזה ראש השנה, וכולם ניצבים, עושים להם MRI. כל המגזרים, כל הסקטורים, ראשיכם, שבטיכם, שוטריכם, זקניכם, עד שואב מימיך וחוטב עיציך, וניצבים לפני השם, לגולה עמוקות בדין, לבוחן לבבות ביום דין, לצופה נסתרות בדין. אי אפשר, אין שכחה לפני כיסאי כבודיך. הבורא זוכר מעשה עולם, ופוקד כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות. אפשר לעבוד על המורה ועל אבא ועל אמא ועל החברה, ודרך אגב גם על עצמי. אני יכול לשכנע ולרמות את עצמי שאני צדיק, אבל אי אפשר לעבוד על מי שבוחן כליות ולב. יצרי מעללי איש, כל מעשה אדם ותחבולותיו. רבותיי, אני מכיר אחד שיושב לידי בראש השנה, הוא אומר את המשפט הזה. זה לוקח לו איזה 10 דקות לומר את המשפט הזה, כבר שקולו נשנק בגרונו. הבורא זוכר את כל תחבולות, איזה קומבינטור, איזה טריקים, איזה כל מיני מחשבות וירבובים. אי אפשר להסתתר, אנא מפניך אברח, ממך אליך אברח, כתב רבי שלמה אבן גבירול. הקטע הזה של זיכרונות במוסף של ראש השונה, אתה זוכר מעשה עולם, ופוקד כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית, כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך, ואין נסתר מנגד עיניך. אתה זוכר את כל המפעל, וגם כל היצור לא נכחד ממך, את כל מעשה אדם ותחבולותיו, ויצרי מעללי איש. אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יחזיק בך. ושם כתוב, מראשית כזאת הודעת, מלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך. זיכרון ליום ראשון, עוד פחות משלושה שבועות, זה כבר יהיה 5,771 פעמים שבן אדם נידון. ראש השנה זה יום בריאת האדם. כ"ה באלול, בריאת העולם, אומר רבי אליעזר. יום שני, כ"ו באלול, יום שלישי, כ"ז באלול, יום רביעי שבו נתלו המאורות, השמש, הירח, הכוכבים, כ"ח באלול, יום חמישי, כ"ט באלול, חודש חסר, א' בתשרי, זה היום הרת עולם. יום בו נברא האדם, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. וכשהבורא נפח לפני 5,772 שנים, אנחנו מנפחים לתוך קרן של איל, לתת תזכורת לכל הציבור. רבותיי, כל אחד היום, מי שזוכה, נברא לעוד שנה. מתבצעת נפיחה, זה הפסגה של הראש השונה. תקיעת שופר, יום תרועה יהיה לכם. בן אדם צדיק, טהור, עובד, עומד במרכז הבימה, כולם בחרדת קודש, והוא משמיר, מכניס אוויר, נופח אוויר לתוך קרן של איל. מה הרעיון, אומר רבנו שמעון בר יוחאי? חבר'ה, חוזרים לויפח, לאטו נפחתו בי, לרוח ונשומו שנופחתו באפינו. היום לפני 5,771 שנה, הבורא ניפח ויצר בן אדם. כל שנה ביום הזה הוא בודק אותו, מסתכל עליו, מי אתה? שווה להחזיק אותך? שווה לתת לך תריסריון? לתת לך מוח ולב? לתת לך את כל מערכת הנשומה, גוף, נשומה, נפש, רוח? אתה פרודוקטיבי? אתה יעיל? אתה מבצע את המשימה שלמענה נשלחת לעולם? או אולי לתת לך עוד הזדמנות על רקע הקבלות שלך, על רקע השאיפות התיאורות שלך? רבותיי, בשביל להיכנס למצב כזה צריך 30 יום. אי אפשר ליפול על ראש השונה פתאום. זה כל כך כואב שיש עדיין אנשים שצמודים לשנה לועזית, לחודשים לועזיים, ומתחילים את הלימודים בראשון לספטמבר, זה משהו שגויים הנהיגו, והשנה זה כזה אבסורדי, זה מגיע כמעט שבוע ומשהו לפני ראש השונה. ככה אפשר לבשל ולהכין אנשים לקראת יום הדין? שרואים פה פארק מים ופה כל מיני גלישות וכל מיני ג'יפים, ככה מתכוננים באלול? מה לנו ולדברים האלה? מי שיש לו טיפת הבנה על גודל האחריות שניצבת על חייו, חיי משפחתו, חיי כלל ישראל, על המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום, אותו צורר באיראן מחכה עם המיליוני צנטריפוגות שלו, עם האלפי אתרי השמדה שלו. למי נפנה שיעזור לנו? לחבר'ה ששותים עכשיו קפה ברחוב הלל, רחמון או ליצלן? אחינו הטועים? אם לא לבנות הצדקניות שיושבות כאן? על המדינות בו יאמר, כאן יוכרע, האם יקרתו שונאינו או חס ושלום לא? וכדי לזכור את זה טוב טוב בסעודה בראש השונה, אז אנחנו לוקחים סימנים, רי שטה, סימונה מילסי, אז לוקחים קרטי, כדי לא להיסחף אחר אוכל ובהמיות בסעודה. אז בתחילת הסעודה אנחנו רוצים להזכיר את חרדת הדין. תדעו לכם רבותיי, יש כאן איזה אישה או איזה מישהו שהתחתנה לפני כך וכך שנים, שעדיין לא נפקדה, אז לוקחים חתיכה של דג, יש כאלה שאוכלים קצת, יש כאלה שגם לאכול לא אוכלים, רק מסתכלים על זה, ואומרים יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ולוקי אבותינו, שנפרה ונרבה כדגים, וחושבים על השם של אותה אחת. יש כאלה לוקחים ראש של דג, ובאמצע הסעודה או בתחילת הסעודה רוצים להזכיר, הבת הזאת כבר נמצאת בשפל המדרגה שנה שלמה. כמה זמן היא תהיה במצב שהיא מסתגרת בבית ולא נעים לה לצאת החוצה, בשביל שהיא ראש של פקק של שלוש בנות אחריה, שלא רוצים לצייר אותה, אז הם לא עוקפים אותה בשידוחים. לא נעים לה, שנה שעברה נפסק עליה מי שפל. אז היא רוצה לזכות עכשיו למי ערום. אז לוקחים את החתיכה של דג, ראש של דג או ראש של כבש או משהו, ובתור סימן בראש השנה, היא רצון שנהיה לראש ולא לזנב. מספיק עם המצב הזה של השפלות הזו. הכל נפתח מחדש, וזה נמצא בתחילת השנה, גם בסעודה, כדי לשוות אופי חרדתי חיובי בונה לסעודה, ולא יגררות אחר חלקים נמוכים. כך לוקחים את אותו קרטי ונזכרים, יש איזה צורר באיראן, או כל כך הרבה צוררים, למעשה כל העולם צוררים לנו. ולוקחים ואומרים, ירצון שיקרתו שונאינו. רבותיי, להבין, בשביל להבין ולחיות את זה, יש מה שנקרא 30 יום. 30 יום זה זמן שבו עוברים ממצב הרעי למצב קבוע. מי שסוחר דירה לפחות מ-30 יום לא צריך לשים מזוזה. משום שקביעות בסיסית זה 30 יום. לכן אסתר המלכה אומרת לבעלה, למרדכי היהודי שביקש ממנה לגשת לאחשוורוש ולבקש על עמה ועל מולדתה ולספר לאחר 5 שנים שהוא לוחץ עליה שהיא מי את, יהודיה או פרסית או מדיה, אומר, עכשיו תגידי שאת יהודיה, הגיע הזמן, אני זה פה שאוסר, אני פה שאיתיר. אני זה שאמרתי לך לא לספר מאיפה את, אין אסתר מגדת את המוות מולדתה, כי מרדכי יציבה עליה אשר לא תגיד, ואני הוא זה שעכשיו בשנת 12 למלכותו אומר לך לספר שאת יהודיה, ואתמול הוא חתם על מנשר לחסל אותנו. והיא אומרת לו, הרי 30 יום לא נקראתי לבוא לך אל המלך, ומי שבא אשר לא כדת ולא נקרא אחת דתו לעמית. מה זה רלוונטי להזכיר 30 או 20? מה ינפקה מיני? למה כתוב בתורת הנצח לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום? תשובה, 30 זה מעבר למצב קבוע. עד 30 זה עוד חודש, חודש זה מלשון חדש, זה עוד מתחדש. מ-30 ומעלה זה כבר מתיישן, זה כבר קביעס. קלה שמתחתנת 30 יום מאז החתונה היא נקראת קלה על פי הלכה. מ-30 יום ומעלה שהיא כבר נשואה היא נקראת אישה נשואה רגילה. נפקא מינה שאם זה יום כיפר בתוך ה-30 יום, נותר לה לרחוץ את הפנים ביום כיפר. למה? לחבבה על בעלה. המלך והקלו מרחיצים את פניהם. אומר רש"י, למה מותר להם לרחוץ פנים ביום כיפר? מלך משום דכתיב, מלך ביופיות החזנה עיניך, וקלה כל 30 יום, כלומר כל החתונות מיוד אלול ואילך, היא יכולה לרחוץ פנים בלבד. שמעת? למה 30? משום ש-30 זה זמן המעבר מהמצב הקודם של הרווקות למצב החדש. ועוד ועוד מקורות רבים בדברי חז"ל. 30 פירושו מעבר אל משהו יותר מאוזרח, קבוע, כדי לא ליפול על ראש השנה פתאום. תקנו לנו רבותינו 30 יום ימי סליחות, רחמים, התבודדות. אני כך מעריך את היהודי הזה שכאן גר בבית וגן כבר למעלה מ-40 שנה, הולך מראש חודש שלו לישיבת אופקים עד מוצא יום כיפור, מנתק טלפונים, בכל ימות השנה הוא איש עסקים, אבל הוא מכין כתב הגנה לזכות במשפט, הוא אומר שזה מה שמציל אותו כל החיים. הוא מבין שיש פה מצב של משפט, ומשפט זה לא פשוט. משפט פירושו רוצים לראות אם אני מאוזן, אם אני חי נכון. אז הוא בודק את עצמו, איך הוא בתפילה, איך הוא בקינה, איך הוא בטייבה, איך הוא בכובד, איך הוא בכעס, איך הוא בהידור מצווה, איך הוא בתלמוד תורה. לא שהוא מקבל על עצמו כל הזמן את הכל, זה לא רציני. כך כתב רבו ישו סולובייצ'יק, גדול הדור, הוא כתב שמי שמקבל קבלה לתמיד, לכל החיים, הוא לא רציני, זה סימן שלא מתייחס ברצינות, הוא לא ריאלי. קבל קבלה זמנית, קטנה, ובתום הזמן תפקח על הביצוע שלה. אז הבן אדם הזה, הוא אצלי בן אדם. הוא מבין מה המשמעות של מערכת משפטית, מליץ יושר, מגיד פשע. אז הוא עוזב את כל העסקים, הולך שם לחדר עם כל התלמידים בפנימיה, בן אדם בן קרוב ל-80, עם תלמידים בני 18-20. למה? ראשיכם, זקניכם, שוטריכם, וגם חוטב עציך ושואב מימיך. זה בן אדם שמתכונן. אז 30 יום זה לאט לאט, מה שנקרא דרגה בוסר דרגה. הוא מגיע למצב של רוממות. ואז במסגרת ה-30 יום האלה מה שעושים זה תיירות, זה אלול. מי אני? תגיד לי, מה אתה מושך אותי כל הזמן? לעסוק באכילה, שתייה, שינה, יופי, קריירה. מה זה? את זה לוקחים איתנו? ראית אחד שנשאר פה בארץ למעלה מ-130-140 שנה? תעשה ביקור קטן בהר המנוחות, תראה מה קורה עם האנשים, מה באמת לוקחים איתם אנשים. מנהג מפורסם, ראש חודש שלול, עולים על הקברים מיד אחרי ראש חודש. אדוני, תתעורר, מאין באת, לאן אתה הולך? זאת המלחמה, אם אני יוצא למלחמה, אז אני פשוט לא צריך הרבה לעשות. יצר הרע, כפי שאמרנו, אין לו טיעונים, כל הקיום שלו זה על חוסר החשיבה. אבל ברגע שאני מתבונן, תגיד לי, מה יצא לך מהסרט הזה? לאן זה מוביל התמונות האלה? מה מוביל הגירת כספים והדולרים האלה? למי זה עוזר בסוף? אני מכיר משפחה שהם אומרים המשפחה היהודית הכי עשירה בעולם. יש שם שני מקרים של איזה של משהו קשה מבחינה בריאותית. אז אומרים לי במשפחה, תראה, אני רואים אותו שם במקום מסוים במנהטן. עוזר לו הכסף שלו. ילד בן 6, הוא כבר נמצא שם קרוב לשנתיים. והוא הולך וחוזר וחוזר והולך, מקום שנקרא שם סלונג. מה עוזר לו הכסף? אז הוא אגר הרבה כסף. אז מה? זה עוזר להוציא מהבטן מה שיש לילד שלו שם שיהיה בריא? זה עוזר? מוריי ורבותיי, כשאנחנו יוצאים למלחמה, פרשת השבוע, ממילא הוא נתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השוויו, מפירוש ושבית השוויו, אפילו את החלקים של היצר אנחנו רותמים לצד הקדושה. כמו שנאמר בכל לבבך, בשני יצריך. בשני היצרים עובדים את השם. איך עובדים את השם ביצר הרע? שואל הגאון רב ברון קוטלר. אומר רב ברון קוטלר, ואני בא לישיבה, ויודע שאדם אוהב כבוד, בפרט נערים צעירים, אוהב מעמד, ואני מפאר אותו ומרומם אותו על האסמודה שלו, על העיון שלו בעומק הסוגיה שהוליד קושייה טובה שהוא כיוון לשאלת הרב קוויגר, אז אני רותם את תאוות הכבוד להמרצת ההתמדה שלו. הוא הולך לישון, אמר לי תלמיד בוגר אחד, הרב, אני לא אשכח איך שאני פעם שאלתי שאלה טובה אחרי שהכנתי טוב את הגמור עם רשי, והרב אמר לי, אוי, ינקלה שוב מפציץ. התחיל לבכות, בחור בן 24, שאז הוא היה בן 17, והרב אמר לו לפני 60 תלמידים, עוד פעם ינקלה מפציץ בקושיות אדירות. איך שזה עשה לי רוממות ודרבון. זה נקרא לרתום את הכבוד לצורך התורה. במקרים אחרים רותמים את הכסף לצורך התורה. אדם אוהב ממון בטבעו יצר רע, אז אומרים, בסדר, מי שילמד 200 דף בעל פה, כך וכך שקלים. אז אני משתמש בתמריצים הכספיים להפעיל וכן עוד בכל כוח שיש. נתנו השם אלוקיך בידיך, אז אתה תלמד את הכוחות שיש לרע ותרתום אותם לצורך הטוב. וכשאתה תכיר שאתה בת מלך, שאתה יפת תואר וחשקת בה, אתה לא תעזוב את התורה לעולם. אני מכיר לא מעט בחורים שהתחזקו, הם נכנסו לישיבה מאוד בדרגה נמוכה, אבל בשלב מסוים, כנ"ל בנות ותלמידות, הם הגיעו והראש שלהם היה טמון בהבלים ובשטויות. רגע מסוים התבשל, 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 על לבבך, על, 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 לפתע נפתח איזה פתח, מה שנקרא הוא נשרף, הוא נדלק באור השם. איזה עדינות, איזה הצילות, איך שהוא מחפש כל כך עליה וקרבת השם. אפשר להבין דרכו את הפסוק, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אפשר להבין דרכו או דרכה את הפסוק, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. בי תמך ימיניך, דווקא נפשי אחריך. זה נקרא וחשקת בה. הדור נאה זיו העולם, נפשי חולת אהבתך. אחד הפירושים הוא, אין לי אהבת השם, אני חולה, אין לי ויטמין. אני נמשך להבלים, לבגדים, לאופנה, למוזיקות שטותיות שהן בכלל לא רוחניות, יהודיות אמיתיות. אני נמשך, אני חולה, אין לי אהבת השם. אנא, קל נרפן עלה, בערות לנועם זיווך. תראה לי את המתיקות של הזיו שלך, שיהיה את התיירות הזו של האלו, לוויתור וביעללי. אני רוצה להכיר מי אני. אז תתחזק ותתרפא, והייתה לה שמחת עולם. זה נקרא אורי זה ראש השונה. ממליכים, מארגנים את הנפש, חוזרים הביתה. ואז צריכים לעשות קצת סטריליזציה רטרואקטיבית מהלכלוכים שדבקו בנשמה בתקופה הקודמת. פעם היה מכשיר כזה, פעם היה דודה כזו, פעם היה חברה איזה קלוקלת. אז מסלקים את מה שנדבק בתפילין של ראש ומה שנדבק בתפילין של יד. ועשתה את ציפורניה זה יד וגילחה את ראשה זה ראש. לסלק את הדעות הקלוקלות שנדבקו בראש, לגלח את הרשע, שיער רשע, עושר לא טוב, דעות קלוקלות שחדרו לראש. אתמול שמעתי ממורי ורבי שהיה איזה בחור בישיבת חברון שהוא למד בעיר חברון, ומורי ורבי אבא שלו היה גם תלמיד של חברון, והיה ליד בעל הלשם, סבא של הרב אלישיב שליטה, היה גדול וקדוש עליון, גאון הגאונים, גם בקבול הרב רב שלמה אלישיב, בעל הלשם שבו והחלמה. ואבא שלו היה נמצא ליד הלשם, והגיע בחור אחר בסעודה שלישית לקראת מאירים, וחזר מאיזשהו רב בירושלים והתלהב מאוד מהדיבורים שלו, אז הוא בא למסור דיבורים לרב בעל הלשם בשם אותו רב. ובעל הלשם לא כל כך אחז מאותו רב, חשב שיש לו דעות לא נכונות, ולא רצה לשמוע את הדברי תורה שלו. אז הוא אמר לבחור שבא משם, נלהב, ואמר לו, אין לי סבון שיודע לנקות מוח. הוא אמר את זה ביידיש, חוב נשכן זייף, זייף זה סבון ביידיש, שיכול לשטוף לי את המוח, אז אל תחדיר לי דרך האוזניים שלי דעות לא נכונות. תעשה לי טובה, תשאיר את זה טהור. לתקן וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, ציפורניים, אומרים חז"ל, זה מותרות, לוקסוס, זה ביטוי למשהו שלא צריך אותו. יש אנשים שהכניסו את עצמם לסטנדרטים גשמיים כאלה גבוהים, שאותו עורך דין שמחזיק שלוש קומות באיזשהו עיר במרכז הארץ אומר לי שעל הראשון לחודש לפני שהוא הכניס את החלב הראשון הביתה הוא כבר צריך 35,000 שקל, ולכן אין לו זמן לשיעור תורני אחד בגלל ארנונות ומיסים ולהחזיק את הבית הגדול הזה. ואני פשוט בוכה בלב ורוצה לשאול אותו, תגיד לי, מדוע הכנסת את עצמך לסטנדרטים כאלה גבוהים שהורסים לך את החיים? אתה תיקח את זה לבית קברות סגולה בפתח תקווה? אתה נורמלי? זה בן אדם שמחליף עולם נצחי תמורת כמה שקלים. אז הוא עובד יומם ולילה במשרד המפואר שלו כדי למלא את השטויות והאבלים שצריך שם בבית. וזה גונב לו את כל השס ואת כל הירושלמי ואת כל תיקון המידס. והוא נקרא חרדי. להבין איזה עיוותים. זה מה שעושים עכשיו. לנקות את הציפורניים. פרימגודים אומר בלבל בשלוחון אורוך, שאסור כידוע על פי סוד לקצות ציפורניים אצבע אחרי אצבע, אלא צריך לדלג. אחד כן, אחד לא, אחד כן, אחד לא. ומומלץ בדאוגה, זה הסימן. ב', ד', א', ג', ה', בסדר הזה של חמשת האצבעות. אומר הפרימגודים בדאוגה, רמז, ציפורניים תמיד דבר מדאיג. מותרות זה דבר שתמיד גורם דאגות. זה נחמד, אבל זה מוציא אותך מהמטרה. זה סתם נצנוצים ומין סוג של פיתוי שלא מביא לכלום בסוף. זה נקרא, ועשתה את ציפורניה. ואז, כשאין את המחיצות הרעיוניות והמעשיות למען נחדל מעושק ידינו, זה גם רמוז בוועשתה את ציפורניה, שמירת הישרות בממון, לפתע אין מחיצות, אין שום מחסומים, אז אפשר להתקרב, מרגישים ממש חזרה הביתה, מתנקים לחלוטין. זה מתבטא בהובכתה את אבי הזה הקדוש ברוך הוא, ואת אמא זה כנסת ישראל, ירח ימים, דו ירחו דאלול, זוהר, ירח ימים, זה הזמן. כשאין מחיצות, אפשר כל כך להרגיש תחושה, הנה אני חוזר הביתה. זה העונג של אלול, רבותיי. בניגוד למי שחושב שזה ימים דיכאוניים, ימים כאלה שמחכים כבר לקפיצות ולריקודים של התזמורות הגואשות בשמחת בית השואבה בסוכות, רק שיעברו כבר הימים האלה. להבין זה ההזדמנות של החיים שלך להתנקות, להרגיש תחושה אמיתית של מודעות ותובנה עצמית אמיתית והכרה הכי עמוקה, מי אני? זה לא ברגע אחד, זה דורש התנתקות מהמונה של רומי. לצערנו הרב, אנחנו לקראת סוף ימות עולם, הרחוב כל כך מפריע. ברחוב עולם כמנהגו נוהג, לא רואים את היישוב היהודי האמיתי, השטייטל, ששם באלול כולם היו נראים אחרת. היו שומעים את השמש דופק שם בדלתות, רבי ישראל קומו לסליחות. בואו, בואו לחזור לעצמכם, לא, לא רואים. שווקים כרגיל, כל מערכת התקשורת כרגיל, כל מערכת המסחר, וזה מעשה שטן, הם לא רוצים שתתכונני, כדי שחס ושלום משהו ימצא אותך בעתיד לא מוכנה. אל תשימי לב, זה הכל שקר, זה הכל מי שחי את הרגע. ראשית גויים עמלק, ראשי תיבות רגע, אומר השפת אמת. הוא לא חי את המחר, והתגובה שלנו תמיד לעמלק זה, אומרים חז"ל, מחר אעשה כדת היום. צא לכם בעמלק מחר, אותיות רחם, רחם פירושו, התרקמות של חיים עתידניים. אני היום הרת עולם, אני בונה את כל השנה. אני לא רוצה לבכות חס ושלום על חלב שנשפח. תוספות שואל במסכת ראש השונה, שאלה שכבר כל כך הרבה חברותות וראיתי, הם פשוט התחילו כמעט לבכות שראו את התוספות הזה. שואל תוספות שם, איך מתפללים ג' פעמים ביום? רפאינו ברוך לבטולה, הכל כבר נחתם ביום כיפר. איך מתפללים ג' פעמים ביום ברך עלינו פרנוסה, ברוך לבטולה, הכל נחתם ביום כיפר, מזונותה, הכל נחתם, מה זה התפילות האלה? שמעת כשקושייה, שמעת מבט של ראשונים, כל הראשונים שם, מה מתפללים בכלל? אז מה התשובות שלו? אחת התשובות, נכון, אבל לפעמים על ידי צעוקה ובחיה וזעקה ותפילה סרבים אפשר לקרוא הגזר דין, כמה זה קשה? במקום זה ממליצים חזל לעולם מתפלל אדם עד שלא יחלה. משום שאחרי שחלה אומרים לו עבה זכות ויפטר. תרוץ נוסף אומר תוספות, תראה, מה שנקבע מראש זה אם הוא יהיה חולה או לא, אבל לא נקבע במידה שהוא יבריא כמה זמן ייקח לו החלמה, החלמה ארוכה או החלמה קצרה. זה תלוי באותה שנה בכל יום ויום. לכן חשבתי פעם, אין בקשה שלא להיות חולים, אין כזו תפילה ב-18. התפילה היא רפאנו מהסיבה הזו, כבר שאלו את זה קדמונים. למה לא מבקשים לא להיות חולה, כמו שהמליצו חזל במסכת שבס, לעולם יתפלל אדם שלא יחלה? למה לא תקנו לנו נוסח כזה? התשובה היא קושיות התוספות, אין מה לתקן כזה נוסח, זה כבר חתום ביום כיפר. מה שמבקשים זה לצאת במהירות מהמחלה, זה כבר תלוי. או בגשום, אם הוא אומר, נקבע כמה מילימטרים גשם ירד השנה, כמה כמות משקעים. אבל איפה בדיוק זה ירד? במקום יישוב, במקום שצריך את זאת צורך חקלאי אמיתי. או במדבריות, זה כבר תלוי בכל יום. אבל המבט הוא עכשיו, חכם עיניו בראשו. אלול בגמטריה בינה כתבו הקדמוינים. בינה 67, ב' י' נ' ה'. אלול 67, א' ל' ו' ל'. בפרט לנשים ישנה בינה יתרה. בינה פירושו להבין דבר מתוך דבר. ואיבן השם אלוקים את הצלע. להתארגן לקראת, זה אלול, בינה. אני רוצה להתנקות לכל השנה. הבורא יורד למטה לנקות אותי עכשיו. אני רוצה לשתף פעולה. זה המצב שכשמסירים את החוצצים האלה, מרגישים כזאת הרגשה של בבית, הרגשה של ממך אליך אברח, של תחושה של הנה אני חוזר לשורשים שלי, המודעות שלי הפרטית זה מה שנקרא יפת תואר. אני רק רוצה להוסיף עוד דבר. רבותיי, ישנו כלל בסיסי שרבן קוטלר עמד עליו, ועניינו יסוד בכל העניינים. הוא מבסס את זה כידוע על מה שנאמר אצל דוד המלך, והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו. מדוע נגזר על דוד שבגדים לא יחממו אותו? אומרים חזל, כיוון שהוא ביזה את הבגדים וקרא את כנף מעילו של שאול, אז הוא לא יוכל להנות מהם. זה אפילו היה בדרגתו של דוד המלך בדברים פיזיים. רבותיי, כתוב כאן דבר, כותב מורינו רב ברן קוטלר בספר משנת רבי אהרון, שכשאדם מבזה דבר, מזלזל בדבר, הוא לא יוכל להנות מהדבר. מידה טובה מרובה פי 500 ממידת פורנות. אם אדם מעריך דבר, מחשיב דבר, מה שנקרא בלשון הגמורה אח שווה, הוא יכול להנות מהדבר. אמרתי לבחור מסוים שלא קצת התלונן שהוא נתברך על ידי גדול הדור בנושא מאוד שהעיק שם במשפחה ולא נענה. אז אמרתי לו, הוא אמר, הרב, יגיד לי את האמת, מה קורה איתי? אמרת, אתה מוכן לשמוע דברים שלא נעימים לאוזן? או שרק מה שאתה רוצה לשמוע, אתה רוצה לשמוע? לא, לא, אתה מוכן, זה יחב לך קצת. אמר, כן, אני רוצה תיקון. אמר, תראה, אתה מחזיק טלפון שהרב הזה שביקשת ממנו ברוכם מתנגד לו. כלומר, שבהחזקת הטלפון הזה אתה מבזה אותו, אתה משדר לרב הזה ולכל הסובבים, אני לא אכפת לי מה שהוא מדבר, הוא לא חשוב להכתיב לי דרכי חיים. אתה מחזיק מכשיר מסוים בבית, שהמכשיר הזה הרב הוציא כל כך הרבה מכתבים שלא להחזיק אותו. כלומר, אתה משדר לכל מי שבא אליך הביתה, שאתה מזלזל ברב הזה. אשתך הולכת בסגנון פאות כאלה, שהרב הזה חתום בעשרות מכתבים, שזה פריצות נוראית, ואפילו שאלה, אפילו ראיתי לא מזמן, אם מותר לברך ברכה, אפילו מול פאה כזו, משום שבעצם זה לא פאה. אז אתה משדר שאתה מבזה אותו. איך אתה חושב שתוכל ליהנות מהתפוקה שגלומה בצדקות שלו ומהברכה שלו? מה זה שונה מדוד, לאבדיל אין סוף הבדלות, אבל הפרינציפ, מי שמזלזל בדבר לא ייהנה מהדבר. התגובה שלו הייתה בכי שמירק אותו. איך שהוא התעורר מזה. מה לא הגיוני פה? זה פשוט. אומר ברן קוטלר, זה בכל העניינים, גם במושגים אבסטרקטיים. אומר, אדם שמייקר את השבס, ואצלו שבת זה קדושה, זה הלכות שבת, זה שירי שבת, זה מחשבת השבת. הוא יכול לקבל את ברכת השבת. אבל אצלו שבת, אצל אדם ששבת זה שבועונים של סוף השבוע, וקילוגרמים של פיצוחים, זה יכול לקבל ברכת שבת, זה סתם weekend בעלמה, זה שבת. כנ"ל אלול, הוא אומר, מי שמבין מה זה ההסחדשות של אלול, בבחינה של מזל בתולה, איזה בחינה של התחדשות יש פה. אז הוא יכול להפיק מזה את הכוחות שתמונים בדבר. אבל מי שאצלו זה יום עבודה רגיל, ברור שלא ייהנה ולא מרגיש שום דבר. כך בכל הערכים. כנ"ל, מי שמכיר מה זה ראש השונה, יוכל להפיק תועלת מהכוח הבריאתי שגנוז וגלום בראש השונה. אבל מי שלא מבין מה זה ראש השונה, ברור שלא יוכל ליהנות מזה. ראש השונה הוא זמן של בריאה חדשה. בורא העולם נותן חיים לשנה. באלול הסוללה נגמרת. באים אל הבורא ואומרים לו, כמו שנוררים כדלים וכרשים דפקנו דלתך. דלתך דפקנו רחום וחנון, נא, אל תשיבנו ריקה מלפניך. נגמר. לכן כתוב בהלכה שמי שלא ראה את חברו 12 חודש או שנה, והוא אוהב אותו כנפשו, והוא פוגש אותו לאחר זמן הפרידה, מברך בשם ובמלכות. רבותיי, זה הלכה פסוקה, זה לא רק רעיון, גם רעיון הוא אמת. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מחיי המתים. מחיי המתים, אם זה ברוך לבטו, הרי זה איסור, יש אומרים איסור דאורייתא שלא תיסה. מי מת, שואל המשנה ברורה? מי מת? למה מברכים מחיי המתים? התשובה, בחלוף שנה הוא ודאי עבר את ראש השונה ויום כיפר, אז הוא קיבל חיים חדשים. והנוסח הוא לא מאריך החיים או מונע המוות. מחי המייסים ועם נברו יעלל כו, אומרים חזל בתהילים פרק ק"ב, עם שנברא בראש השונה יהלל אותו בחג סוכות. יש כאן כוח של תחייה. אל תושפע מעיני בשר. כל אדם צריך להתחנן על חיים חדשים, תפקודי ריאות לעוד שנה, תפקודי כבד לעוד שנה, תפקודי רשתית לעוד שנה, וככה לבקש ולהביא כתב הגנה. למה זה מגיע לי? מה אני עומד לעשות עם העיניים האלה? על מה אני מסתכל? אני מבקש הבורא, תן לי עיניים תקינות בלי גלאוקומה. מה אני הולך לעשות איתם? על מה להסתכל? מוריי ורבותיי, בריאה לכל הכיוונים. אחד הדברים שמעוררים בן אדם להיכנס למצב, זה שיסגור את העיניים, כותב הרב לופיאן זצ"ל, ויחשוב בנפשו מה עבר השנה, במעגל הפרטי, במעגל המשפחתי, במעגל החברתי, במעגל הכללי של כלל ישראל. הוא יקבל צמרמורות. מי לא יתעורר פה לפתוח גיליון של יתד נאמן בערב שבת מברכים, פרשת ראה, אלול, ולראות חצי עמוד של מיניבוס מרוסק ליד רכבת. אמר לי אחד מגדולי הדור, תסתכל בבקשה מה כתוב שם. ערב שבס מבורכים אלול. תראה מה הבורא זימן פה, חצי עמוד ענק. תסתכל טוב מה נמצא שם בפחים המרוסקים הללו שם. אתה לא קורא עברית. לקרוא בין השיטין, הבורא מזעזע את אמות הסיפים. אדוני, תתנער. תתעורר, אדוני. זה נקבע שם, מי ברש, מי במגייפה, מי בסקילה, מי בחניקה. אתה יודע מה שהיה שנה שעברה שם? תתעורר בדיוק בשביל גיליון יום שישי. מתזמנים מראש את האירועים. לא רק האירוע הוא מתוכנן ומושגח, גם העיתוי שלו וצורת הפרסומת שהוא יצר, בדיוק לקראת שבס מבורכים. המטרה היא לא להפחיד, המטרה היא חיים. אלו בגמטריה חיים, חיים זה 68, כידוע הפרש של מספר אחד זה נקרא אותו גמטריה. אלו רוצה חיים, אנחנו רוצים חיים חדשים. צריך להבין שהחיים החדשים זה גם שינויים לטובה. גם מוביל לה בסידורו אישי ישראל, כותב שם אבנה אליהו, וברך שנתנו כשנים הטובות, שנים הטובות, שינויים לטובה. שנה שעברה הכל היה סגור, שום שידוך לא התקדם. שנה שעברה שום שינוי בשלום בית אצל המשפחה הזו לא זז. שנה שעברה הראש שלו היה מאוד לא מוכשר. שנה שעברה התמונות של הצילומים היו שליליים. אדוני, השנה זה יכול להשתנות, אם אתה לא תאמין בזה, לא תהנה מזה. שרה אמנו נפקדה בראש השנה ולא היה לה בית ולד, והיא נפקדה בראש השונה, ולכן קוראים בתורה על והשם פקד את שרה. מה זה נוגע לראש השונה? ראש השונה זמן שצריך לקרוא על מצוות היום, על שויפור. מה קוראים על אישה זקנה שילדה פתאום? זה מוקד היום. התשובה היא לשדר לציבור, חבר'ה, היום זה בריאה חדשה, והבורא ברא אותה מחדש, כנ"ל רחל, כנ"ל חנו, דיברנו את זה פה פעם. תאמין ביכולת לשינוי, תוכל להשתנות ולשנות לטובה. שנה שעברה היה מי ישפל, השנה יהיה מי ירום. שנה שעברה היה מי יעני, השנה יהיה מי יאשר. שנה שעברה היה מי יתייסר, השנה יכול גם להיות מי ישלב. שנה שעברה היו עצבנויות, חוסר שקט נפשי, מי יתערף כמו ביצה תרופה, השנה יכול להיות מי ישקט. מי שלא תאמין בכוח שגלום, לא תוכל לעולם להנות מהכוח הזה. זה מה שצריך לדעת כאן. עם ניברו יהל אל כה, מחי המסים. חמישי האחרון הייתי בסניף עזר מציון בפתח תקווה. התרסה שם אחת הפעילות בשם ליאת. 8 שנים היא מתנדבת שם. כבר אישה כבת 28, 29, 30 אולי. ואני מכיר אותה כבר הרבה שנים. מה המיוחד בזיווג הזה? היא הרשתה לומר, אז אני אומר, הגובה שלה 90 סנטימטר. הגובה של חתנה 1.85 מטר. היא, מה שנקרא בשפת הזה, גמדה. מוכשרת, צדיקה, יראת השם, אבל רגליים קצרות, מסכנה. אני רוצה לומר לכם, אם היה מישהו אומר בשנה שעברה, אני מכיר טוב את המדרשה שם בראש העין שהיא קשורה אליו, אם מישהו היה אומר שהיא תתארס ותתחתן השנה עם בחור רגיל, נורמלי ובריא, אני יושב לידו שם בשבע ברוכס שם בפתח תקווה בסניף עזר מציון, אז הוא אומר לי, החתן, אתה יודע כבוד הרב, מספרים שזה בחור בא לחופץ חיים והוא התלונן בפניו שאין לו שידוכים מספיקים, מה מציעים לו בחורה מסוימת אבל הבחורה ענייה. אז החופץ חיים מגיב, אומר לי הבחור הזה, ואומר לי, כזאת מיילה יש לה, עניות, אולי יש לה עוד מעלות גדולות כמו העניות הזו. יאה עניות על ישראל. מסתום, יחד עם העניות יש לה שפלות, יש לה ענבה, יש לה הכנעה והתבטלות. הרי כידוע, מי שיש לו המון כסף, הוא יפה ויפה וזה, אז זה עלול להיות כרוך בניסיונות קשים של שחצנות וגאווה. מסתום, מהבת הזו שמציעים לך, יש לה באמת מיילה של הכנועה. אז הוא אומר לי, לרמוז לי, מסתומק כבר גם עליי שואלים, אני גם מצאתי מעלות עצומות מהסוג הזה. שמעת איזה ראש השם נותן לו? רבותיי, הוא כל כך מאושר, והוא אומר, איך זכיתי בזיווג כזה? הוא לא יוותר בשום אופן, לא אפרט פה את מהלך הדברים בהיווצרות השידוך הזה, אבל זה פשוט ראו שהבורא מכניס לו מחשבות וכיווני הסתכלות. לומד באיזה כולל עכשיו ונכנס עכשיו ביד אחרי השבע ברוכס, ואני מודיע שזאת שמעה את הסוג שיחות האלה באלול שעבר, והיא החליטה שהיא לא מסתכלת ריאלי, לא ריאלי. עם ישראל הוא לא עם נורמלי ורגיל, הוא חי למעלה מן השמש. אין כל חדש תחת השמש, ואמר רבינו השפת אמת בשם החידוש הערים, ואין כל ישן מעל השמש. למעלה מן השמש תמיד יש ישחטשוס. להיות שורד 3,322 שנה זה לא נורמלי. לא להתייחס, אני שומע משפטים שנאמרים, אין לי סיכוי, יש לי דפקט כזה, אני לא מוכשר, השלום בית שלי ככה, הרווקות שלי ככה, הכישרונות שלי ככה. אני תמיד חושש שזה דיבורים שגובלים באפיקורסות. הוא לא מאמין בבריאה, הוא לא מאמין בראש השונה שזה מחיה המסים, ודאי שהוא גם לא נהנה מזה, לכן הוא נשאר תקוע באותו מצב. אנחנו חייבים להחדיר לתודעה, מולידים אותנו מחדש, אנחנו מתנקים והבורא עושה נפיח חדושו, זה השיא של ראש השונה. לנפוח בקרן של איל ואיפח באפור, לפני הוויה האדם לנפש חיו, לרוח ממלא לו, לפני המלל, קויל בלי חיתוך הדיבור, כי אתה שומע קויל שויפו. כל נטו של יבוא ושל גינוח, של הובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, הרצון הזה לחזור אל השורש, זה העונג הגדול ביותר. לכן אני רוצה פה לסיים ולומר שאין ספק שמדובר על הסגנון הזה של הציבור שיושב כאן, שהוא בעצם השופרה דשופרה של בנות ישראל היהודיות בעולם. אלה הדגם. העילית של העילית, באמת, המצב העליון של האיכותיות ביותר, אליהם פונים. להיות ראשון זה מחייב. מי יעלה בהר השם, אבל מי יקום במקום קודשו. בעזרת השם, ניכתב ונחתם כולנו לחיים טובים ולשלום, עם כל הכלים הנדרשים לעבודתו יתברך. ולא לשכוח להתפלל ולהתפלל ולבקש בעשרת הימים האלה. וכידוע, אפילו ראש השונה שחל בשבס, חייבים לבקש. אנחנו לא בדרגה של מה שכתוב שם בזוהר, לא לבקש על דברים אישיים, משום שאנחנו לא ככלבים, כך כתוב, לא להיות ככלבים שצובחים הב, הב, הב להנחיי, הב למזוני. כתוב בספרים להפך, מי שלא מבקש, מי יודע אם הוא לא במצב שהוא לא מאמין במשפט, משום שאם הוא היה יודע שיש עכשיו משפט, אדם שמוזמן למשפט לא מתחנן, ודאי שהיה מתחנן, ואם הוא לא מבקש, סימן שהוא חושב, אלא אנחנו צריכים לבקש בסגנון של למענך אלוקים חיים. אני רוצה שידוך ובית של תורה כדי שאוכל להמליך אותך עם ילדים צדיקים שמורים בתוך תיבת נוח. אני רוצה מצב כלכלי שפיר של ההורים שלי כדי שיוכלו לעזור בהקמת בית, לא סתם בשביל לבלות ולטייל. זה חלק מכבוד המלכוס, שאבא לא יצטרך להתרוצץ בגמחים ויצטרך לסבול. אבא בשמיים, תקווה עלינו מי יאשר. תעזור שאבא שלי יהיה בריא ואמא שלי תהיה בריאה, כדי שיוכלו להוליך אותי לחופה ויוכלו להיות שותפים בהקמת בית מקדש מעט. תעזור בבקשה שחולה זה יהיה בריא, משום שהיות הגוף בריא, כותב הרמב״ם, הוא חלק מעבודת השם. סגנון כזה של בקשות לא נקרא כמו כלבים שצובחים הב-הב. זה חלק מבקשת כבוד המלכות. אני לא בא עם רשימות בשביל ההנאות הפרטיות שלי. אני בא עם רשימות ופתקונים שמשולבים, קבלות עם בקשות. אני רוצה להיות עם תנאים וכלים שאוכל לבנות לך מלכוס שאין מלך בלא עם, צריך ממליכים ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. אז אני רוצה להיות חלק מהשביעיתנו לכו כסר מלוכו. אני אגרום לזה שוויעתה יוכל לעובדך. וינשאוך מתנשא לכל הראש. אני רוצה להיות כזאת, ובשביל לתפקד טוב צריך כלים גשמיים, חומריים ונפשיים שיתנו את הכוחות לבצע את המשימה. בסגנון הזה חייבים לבקש. בעזרת השם נזכה לשנה מאושרת, מלאת כל הכלים לעבודתו יתברך. צורכי כל אחד ואחד עם כל בני ביתה יתמלאו בתוך כל כלל ישראל שצריך להרבה גאולה וישועה, ושבקרוב נראה בגילוי כבוד השם בעולם במהרה בימינו אמן.